פרק מ"ה בספר תהילים, פרק מאוד מעניין, מאוד מורכב אפשר לומר. יש אפשרות ללמוד את הפרק הזה לפי הבנתו הפשוטה, וגם בהבנתו הפשוטה יש דעות שונות למי הפרק הזה מכוון. לדוגמה, לפי המצודות דוד, הפרק מכוון למלך המשיח. לפי גם הרד"ק כותב שזה המלך המשיח. לפי רש"י או ספורנו, זה בכלל פרק שהוא כולו משל לתלמידי חכמים. יש כאלה שאומרים שזה הולך על דוד, יש כאלה שאומרים הולך על שלמה. קיצור, כבר בגמרא יש בין החכמי ישראל שתי הסתכלויות שונות. כשאחד החכמים ניסה להביא פסוק מהפרק הזה להוכיח עניין הלכתי, הוא הסביר את הפסוק הזה כפשוטו, אז החכם השני אומר, איך אתה בכלל לומד את הפסוק הזה כפשוטו? זה בכלל פסוק, זה פסוק שמדבר על משל, על לימוד תורה, וזה לא במשמעות הפשוטה. את הפרק הזה, יש בו ריבוי אופנים איך להבין אותו ברמות שונות, האם זה משל, האם זה נמשל, אבל אנחנו נלמד אותו לפי ההבנה הפשוטה, ונראה מפעם לפעם איזשהו נקודה שבכל אופן מסבירים עליה לפי הפנימיות של העניין. פסוק הראשון, פסוק א', למנצח על שושנים לבני קורח, משכיל שיר ידידות. אם לפי הפשט, המילה שושנים גם כן לא ברורה לגמרי מה המשמעות שלה, או שזה כינוי לסוג של כלי הנגינה, או שזה כינוי לסוג הנעימה. לפי רש"י לדוגמה, שאומר שכל הפרק הזה הולך על תלמידי חכמים, אז אומר שושנים זה בכלל כינוי לתלמידי חכמים, שהם נעים כשושנים, הם רכים כשושנים, שלהם מעשים טובים, הוא משווה את התלמידי חכמים לשושנים בכמה אופנים. אם נלך לפי הפשוטו, שזה הולך על מנגינה על אחד המלכים, ושושנים זה הכלי נגינה, זה אומר, מה זה משכיל שיר ידידות? זה שיר שנאמר בו, כפי שנראה בהמשך, דברי אהבה וחיבה למלך, זה במיוחד גם מתייחס לחתונה של המלך, כפי הפשוטו, בהמשך נראה שמדובר על הקלה של המלך, והצורת הכניסה לחופה, אז שיר ידידות זה שיר של אהבה וחיבה למלך, לחתונה שלו, לפי המובן הפשוט שלו. פסוק ב', רחש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך, לשוני את סופר מהיר. הדיבורים הטובים שאני אומר כאן, בפרק הזה, זה כבר מתחיל מהלב, רחש ליבי, כאילו בלב שלי כבר רוחשים האותיות, אחר כך זה יוצא החוצה בפי, ואני אומר דברים טובים, ומשבח את המלך, לכבוד המלך אני מייצר את המנגינה הזו, ומה שאני אומר כאן זה את סופר מהיר, כמו אדם שהוא סופר אומן, שכותב במהירות את הרעיון שהוא רוצה לכתוב, כי זה הכל ברור לו, אז הוא אומר גם ככה, השירה שלי היא כמו את סופר מהיר, זאת אומרת כל מילה כאן מחושבת וברורה, ונכתבת בצורה מאוד מאוד מדויקת. ואז מתחיל דברי השבח, כמו שאמרנו, או לפי פשוטו על המלך, כי פשוטו, או שזה כינוי של משל על תלמידי החכמים וכדומה. פסוק ג', יפיפית מבני אדם, וצק חן בשפתותיך, על כן בירכך אלוהים לעולם. דהיינו, אתה המלך, אתה יפה מכל בני אדם. אנחנו יודעים שאחד הדברים שהמלוכה נקנית בהם זה ביופי, ככה כתוב. וצק חן בשפתותיך, כאילו שהקדוש ברוך הוא יצק את השפתיים שלך עם חן מיוחד. רואים את השפתיים שלך פשוט יצוקות בצורה שמביעות חן, ועל כן אני אומר, הקדוש ברוך הוא ברך אותך, אתה מבורך גם מהיופי שאני רואה עליך, וזה מראה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך ומברך אותך. פסוק ד' מוסיף לתאר את הפאר של המלך, חגור חרבך על ירך גיבור, הודך ועד עריך. ההוד והדר שלך זה שאתה חוגר את החרב על הירך, ואתה יכול ברגע אחד לשלוף אותו כשאתה צריך להשתמש איתו, וזה מביא לך יופי וכבוד שאתה חזק ועוצמתי בדרכך. בדיוק על הפסוק הזה יש בגמרא את רב כהנא שמתרעם על אחד החכמים בגמרא שלומד את הפסוק הזה כפשוטו על חרב, שזה מראה שמביא יופי למלך. הוא אומר, מה פתאום, זה הולך בכלל על דברי תורה, שאדם צריך לשלוט כל כך בדברי תורה, לשלוף את הדברים ברגע הנכון ובזמן המתאים, כמו הגיבור ששולף את החרב ברגע המתאים. אז יש אופנים שונים איך להסתכל על הפסוקים. פסוק ה', הלאה, לפי הפשוטו של הפסוק, והדרכה צלח רחב על דבר אמת וענווה צדק, ותורכן נוראות ימיניך. היינו ממשיך לומר מה ההדר שלך, מה היופי שלך, צלח רחב. אתה יכול במהירות רבה לעלות על הסוס, לרכוב עליו במהירות, אתה עושה את זה בצורה נפלאה, וזה מביא לך פר, והדר עד כמה שאתה שולט במרכבה של המלוכה. ומה שאתה אומר זה דבר אמת וענווה צדק. המילה ענווה זה כמו ענייה, כמו שאתה עונה. אתה אומר צדק, אתה עונה צדק. דברך וענייתך היא צדק. ותורך נוראות ימיניך, מה הכוונה? אפשר להבין את זה, תורך מלשון הוראה. תהיינו שהימים שלך מלמד אותך להביע נוראות, להביע עוצמות נגד האויב, וזה מראה על היופי שלך. או שאפשר להסביר, כפי שאחרים מסבירים, שתורך זה מלשון יריה. כשאתה יורה, היריות שלך הן מדויקות, הן מראים גבורה נגד האויב, ואתה יודע במדויק לתת את היריה, כפי שהוא אומר בהמשך בפסוק הבא, פסוק ו', חיציך שנונים, עמים תחתיך יפלו, בלב אויבי המלך. אם נגיד שהפסוק תורך הולך על היריות, היריות שלך הן כל כך מדויקות, הן שנונים החיצים שלך, וגורם למפלות לעמים שהם נופלים תחתיך, החיצים נופלים ישר בלב אויבי המלך, אתה ממש יודע לדייק, זה מראה על היופי והעוצמה של המלך, אם נגיד את זה כפשוטו, אם נגיד את זה כנמשל, על התורה למשל, אז הוא אומר שהוא יודע לומר ולענות בדברי תורה והלכה בצורה מדויקת את מה שצריך, ולבטל את הצד השני שמנסה לשלול לדבריו. פסוק ז', כי שכה אלוהים עולם ועד, שבט מישור שבט מלכותיך. דהיינו, אתה המלך, הכיסא שלך זה כיסא אלוקי. הקדוש ברוך הוא נתן לך את המלוכה, ואתה תוכל להיות בצורה חזקה על הכיסא שלך לעולם ועד. והמלוכה שבידך, שבט, כינוי להנהגה ולשליטה, למלוכה, המלוכה שבידך זה שבט מישור. שבט מישור זה אומר, זה מלוכה בצדק, ביושר, והדרכים שלך הן דרכים נכונות וטובות. הוא מתאר בפסוק הבא את היופי והטוב של הדרכים של המלך. אהבת צדק ותפנה רשע, על כן משכחה אלוהים אלוהיך, שמן ששון מחבריך. בגלל שאתה מלך כזה טוב, אוהב את הצדק, שונא את הרשע, וזה המטרה שבגלל זה הקדוש ברוך הוא נתן לך את המינוי, על כן, כדי שאתה תניג את המלוכה בצורה ישרה, והקדוש ברוך הוא מייחד את שמו עליך, וזה היופי שלך שאתה קיבלת את השמן שמושכים אותך למלוכה, זה בגלל המעלות הגדולות שלך. הוא ממשיך לתאר את מעלותיו של המלך, אפילו בגשמיות הוא אומר, מור ועלות קציות כל בגדותיך, מין אכלי שן מיני שמחוך. בפשטות, בפשט הפסוקים, מור העלות וקציות זה שמות של מיני פסמים מאוד מאוד מיוחדים. זאת אומרת, כל הבגדים שלך הם מלאים בפסמים טובים, מור, העלות וקציות. וההיכלות שאתה נמצא בו, המלוכה שלך זה אכלי שן. אכלי שן זה כינוי של מאוד מאוד, משהו מאוד מאוד יקר. מיני שמחוך, אנחנו יודעים בתהילים, בסוף תהילים כתוב, עללו במינים ועוגב. מינים זה אחד מהכינויים של כלי הנגינה. אז הוא אומר, מההיכלות, שמאכלי שן, יוצאים המסמכים, מיני שמחוך, מסמכים אותך בכלי נגינה שנקראים מינים. היינו כולם באים לקראתך, לקראת המלוכה שלך שהיא נמצאת בפאר והדר. המשך לתאר בפסוק י', בנות מלכים ביקרותיך, נצווה שיגל לימיניך בחתם מופיר. אם נגיד שזה כפשוטו, זה אומר בין הנשים היקרות והנכבדות שנמצאות למלך, נמצאות בנות מלכים, והמלכה שלו, הקלה שלו, פה עוברים לתאר על החופה והמלוכה של המלך, הקלה שמכנים אותה שיגל, היא נמצאת לימיניך, והיא מקושטת בתכשיטי זהב, כתם אופיר, כתם זה אחד הכינויים לזהב, שנמצא מארץ שקוראים לה אופיר, שזה לפי הפשט מתאר את היופי והפאר של הקלה של המלך. כמובן בדרך משל, אז מדובר על התורה שהיא נמצאת צמוד לאדם. פסוק י' א', שימי ואת וראי, ואתי אוזנך, ושכחי עמך ובית אביך. אם נגיד בפשוטו שזה הולך על המלכה, פונים למלכה ואומרים לה, את מלכה, את בעצמך בת מלכים. בת ממקום אחר, אבל עכשיו את נדבקת למלך הזה, אז הגיע הזמן שתביני שתשמעי ותראי ולהטי את אוזנייך למלוכה החדשה שאליה את נכנסת, ותשכחי את עמך ובית אביך, דהיינו שתהיי לגמרי נאמנה למלוכה שאליה את באה עכשיו להינשא למלך הזה החדש. במאמרי חסידות מופיע הפסוק הזה במובן פנימי, שזה אומרים לכל יהודי שאתה רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, להתחבר למלך, אז אתה צריך, הדרך שלך הולכת באופן של כוח השמיעה וכוח הראייה, זה דרכים של השגה אלוקית, שמיעה זה מרחוק, ראייה זה מקרוב, אבל כדי להצליח בזה חייב להיות שכחי עמך ובית אביך. כמו שנאמר לאברהם אבינו, לך לך מארצך וממולדתך, כל עוד אתה בא עם, עם ההרגלים שלך מפעם, קשה לך להתחבר לאמת האלוקית, אתה חייב להתנתק, ואז מה יקרה? פסוק י"ב, ויתאב המלך יופייך, כי הוא אדונייך וישתחווי לו. לפי הפשט, מדברים למלכה ואומרים לה, המלך רוצה אותך בגלל שאת יפה, אבל האמת היא, לא היופי שלך גורם לך להיות מלכה. המלוכה שלך היא מעוצמתו של המלך, ותזכרי שהוא אדונייך ושתחווי לו. דהיינו, אל תהי מונחת ביופי של עצמך, תהי בתהילה למלוכה של המלך. אם נאמר שהכוונה היא, כפי שאומר קודם, על הדביקות של יהודי בקדוש ברוך הוא, שהוא שוכח את כל העבר שלו, זה מביא שיתאב המלך יופייך. זה מביא שהקדוש ברוך הוא באמת יקבל את היהודי, ויקבל אותו באופן שהוא יהיה דבוק אליו באופן מלא, וזה צריך תמיד לגרום והשתחווי לו, צריך לגרום את הביטול של היהודי לקדוש ברוך הוא. פסוק י' ג' ובת צור במנחה פנייך יחלו, אשרי ים. את הפסוק הזה, לפי פשוטו אפשר להבין אותו בכמה וכמה אופנים. אפשר להבין אותו שעשירי העם שבאים ממקום שקוראים לו בת צור, יביאו לך הרבה מתנות. אפשר להבין את זה שהעשירים שבאים להביא לך מתנות, יביאו לך נערה משרתת והיא מגיעה מבת צור. אפשר להבין את זה שהמלכה בעצמה היא בת צור, ואומרים לה שאל תדאגי, יביאו לך מתנות רבות. גם בפשט הרבה אופנים איך להבין את זה. על כל פנים גם מדובר בשבח המלכה שהיא מקבלת ריבוי קרבה כשהיא באה למלך. פסוק י' ד' כל כבודה בת מלך פנימה, ממשבצות זהב לבושה. לפי הפשט, מדובר כאן על המתנות שהמלכה מקבלת. כבודה, אנחנו מכירים, הכבודה של הבן אדם זה הרכוש שלו, המזוודות שלו. זאת אומרת, כל כבודה, כל הכבודה שהיא מקבלת, כל המתנות שהיא מקבלת, היא נכנסת פנימה איתה ביחד. מה מכילים המתנות? משבצות זהב, מכילים דברים נפלאים. הפסוק הזה כמובן, לפי הפנימיות של הדבר, מדובר כאן על הצניות של בנות ישראל, שהן תמיד צריכות לדעת, שהן צריכות להיות הבת מלך, הכבוד שלה זה להיות פנימה. לא היחצנות החיצונית, אלא להפך פנימה. ואז כתוב שבזכות זה היא זוכה להינשא לכהנים גדולים, כמו שנאמר על קמחית, שזכתה שכל בניה היו כהנים גדולים, בגלל שהיא אמרה על עצמה שהייתה תמיד בצניות. הרבי מביא באחד השיחות, שלמרות שהיום רואים במציאות שהמצב העולם הוא שונה, ונשים יותר יוצאות החוצה ויותר לעבוד, אפילו בתי ספר פעם לא היה, שהיום יש את המצב הזה יותר, וכמו שנאמר באשת חיל, את העניין הזה של שהיא עושה סחורה וכו', אז הרב אומר שקודם כל גם באשת חיל נאמר, צופיה הליכות ביתה. זאת אומרת, עיקר המבט של האישה, גם כשהיא יוצאת צריך להיות איך נראה הבית, כי עיקר תפקידה זה השלמות של הבית, והיציאה החוצה צריכה להיות שיוצאים החוצה ורואים שפה מדובר בבת ישראל, שחיה את הפנימיות ומטרתה האמיתית, שמה מטרתה האמיתית? פנימה. לפעול את היופי הפנימי של הבית. פסוק ט"ו. ממשיך לתאר את לפי הפשט, את הקלה, המלכה החדשה, איך היא הולכת לחופה. לרקמות תובה למלך. בתולות אחריה ראותיה מובאות לך. דהיינו מובילים אותה לחופה כזו, שהיא מלאה ברקמה, מעשה רקמה ויופי, ואחריה הולכות בתולות, כמו שנאמר אצל אסתר המלכה במגילת אסתר, שבע הנערות הראויות לתת לה מבית המלך, הולכים איתה, דהיינו אומרים למלכה, את לא הולכת לבד, יש לך את כל המשרתות שהולכות איתך יחד, הן מובאות לך כדי להיכנס למלוכה בצורה מושלמת וטובה. פסוק ט"ז, תובלנה בשמחות וגיל, תבואנה בהיכל מלך, כל הנערות שבאות ללוות אותה, הן הולכות אחריה בתהלוכה, בשמחה וגיל, הן שמחות על הזכות שיש להם להיות ביחד עם המלכה בהיכל המלך, וככה הן באות פנימה להיכל המלך. שוב, כמובן צריך לזכור, יש כאן מובנים אחרים שהכל זה משל על דברים רוחניים, אבל אנחנו נשארים לפי הפשט. פסוק י' ז', מסיימים באיחול למלך, שעכשיו שהוא מתחתן עם המלכה, ודיברנו למלכה היחיד שצריכה להתנהג, שיבחנו את המלך בתחילת הפרק, עכשיו מאחלים למלך שיהיה לו גם המשכיות הלאה בדורות הבאים, שיהיה לו ילדים וצאצאים, אומרים לו בפסוק י' זין, תחת אבותיך יהיו בניך, תשיתמו לשרים לכל הארץ. היינו מאחלים לו שיהיה לו בעזרת השם בנים, שיהיו רואים להמשיך את המלוכה ולכו בדרכי אבותם הלאה, והבנים שלו יהיו שרים נכבדים, שהמלוכה שלו תתפשט לכל העולם, כל הארץ, ויוכל למנות את הבנים שלו כשרים בכל מקום, זה ברכה לבני המלך. הפסוק הזה, גם על פי ניגלה, יש בעריכות שלמה, גם הרגת שובר ועוד מקומות, שלומדים את המהות של ירושה, בשונה מדיני מתנה, שבמתנות הרכוש עובר מיד ליד, זה רק רכוש שעובר טכנית, הייתה קודם ברשות א', עוברת לרשות ב'. מביא מהפסוק הזה שבירושה, תחת אבותיך היו בניך, היורש ממש נכנס במקום המוריש ממש, לא רק שהרכוש עובר אליו, אלא ממש הוא נכנס תחתיו. יש לזה הרבה השלכות הלכתיות, לא נאריך בזה כרגע, אבל יש לפסוק הזה גם משמעויות הלכתיות בדיני הירושה. מסיים בפסוק י' ח', אזכירה שמך בכל דור ודור, על כן עמים יהודוך לעולם ועד. מסיים בברכה ששמו של המלך יזכר בכל הדורות, לא רק בדור הזה שמשבחים אותו. הוא גם המשורר אומר ברכה לעצמו, שאני אזכה בעזרת השם לשיר בשפחו של המלך שיר ידידות בכל הדורות הלאה, וכל העמים גם הם יודו וישבחו ויפרו את גדולתו של המלך הזה. אם לפי אחד הפירושים שמדבר פה על מלך המשיח, כמו שזה כתוב בכותרת של התהילים שלפנינו, שזה תפילה על מלך המשיח, שנזכה בעזרת השם לראות את כל זה עם המשל ועם הנמשל במהרה בימינו.